הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. זה לקח 30 שנה, ובסוף חודש מרס התפרסם המאמר המדעי שהכריז שריצוף הגנום האנושי סוף סוף הושלם. את הפרק היום אנחנו נקדיש לנושא הזה. 3 מיליארד זוגות של בסיסי DNA מופו ונרשמו במיזם השאפתני הזה. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר ולאיפה הולכים מכאן. איתנו שניים, פרופסור ארז לבנון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, שלום.
שלום רב.
ופרופסור מיכל ליניאל, ראש החוג לביולוגיה חישובית במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית.
שלום וברכה.
בוא נתחיל עם הפריצה המדעית, אנחנו מדברים כבר 30 שנה על ריצוף הגנום, זה תהליך שהתחיל, מה התגלה עכשיו ואיך בכלל התהליך הזה עובד?
אז באמת לפני 30 שנה התחילו לקרוא את ה-DNA. מה זה נקרא לקרוא את ה-DNA? אפשר לחשוב על זה בצורה לגמרי פשטנית, כטקסט מאוד מאוד ארוך, 3 מיליארד או ביליון אותיות שכתובות זה אחר זה אחר זה, והן מחולקות ל-46 כרומוזומים, 23 כרומוזומים שונים זה מזה, אבל האותיות הן עוד אחרי עוד אחרי עוד. זה נשמע מאוד מאוד שאפתני לעבור על 3 ביליון אותיות או מיליארד אותיות, אבל מה שבעצם קרה זה שלמרות המאמץ המתמשך שהתחיל בשנות ה-90 ואף פעם לא הסתיים, אלא כמו שאמרת בסוף חודש מרץ, היו חורים די גדולים, שאם אני מסכמת את כל החורים האלה ביחד, הם מהווים משהו כמו 8% מכל המסה הזו שדיברנו עליה קודם. אולי חשוב מזה, זה לא רק החורים שהיו, אלא גם הטעויות שאיכשהו התקבעו בגנום, ובעצם צריך היה לעשות איזשהו ניקוי. זה די דומה, הייתי אומרת, למי שכותב מסמך, מאמר או ספר, וצריך בסוף את ההגעה האחרונה, שהופכת את הכל להרבה יותר נקי, שלם, ללא טעויות, ללא שגיאות, הפסיקים במקום, הפרקים כתובים כמו שצריך, זה בערך מה שקרה עכשיו. האמת שהפרסום בראשון באפריל, הרבה אנשים אולי חשבו שזה בדיחה, אבל זה אמיתי לגמרי, ונראה לי שהגענו לאיזה רגע די מרגש ביכולות האנושיות, שאומר, הגנום עכשיו הושלם, זה לא אומר שאנחנו מבינים אותו, זה רק אומר שאנחנו יודעים מה כתוב בו, לקרוא אותו.
אז תכף נגיע להבנה, אבל עוד קודם אנחנו מכירים מלימודי הביולוגיה בבית ספר, יש A, T, G, C, ועכשיו אנחנו יודעים את הסדר בהתחלה A או בהתחלה T, ואחר כך אותיות אחרות. מה זה בכלל נותן?
הגנום הוא בעצם ספר ההרכבה, ספר ההוראות של כל אחד מהתאים, כל אחד בעצם בצורים החיים מכיל בכל אחד מהתאים שלו את האינפורמציה הזאת. זה הקובץ שאומר לאיזה גנים שמייצרים חלבונים צריכים להתבטא מכל אחד מהתאים. מה הסדר ההפעלה שלהם, מתי, איך להגיב. זה בעצם מדהים שקובץ שאנחנו נראה לנו הרבה, 3 מיליארד בסיסים, מכיל את כל האינפורמציה הזאת, בעצם קובץ מאוד מאוד קטן למורכבות העצומה שהוא מכיל.
את הגנום של מי לקחו, אם היו לוקחים את שלך ושלי, בגדול זה מאוד דומה.
הם מאוד מאוד דומה, אבל יש גם שוני. למשל, פרויקט הגנום המלא היה הרכבה של 8 אנשים שעשו את הממוצע שלהם.
שאנחנו יודעים מי האנשים האלה?
לא.
אנונימיים.
כן, אבל בעצם ההבדלים בינינו הם מוגדרים בספר כתובות מאוד מוגדר. מאז כבר ריצפו מאות אלפי אנשים, וכל אחד שרואים שוני יחסית לרפרנס, אז אנחנו יודעים להגיד שבנקודה הזאת, ל-30% מהאוכלוסייה כתוב C ולא T. בנקודה הזאת כתוב משהו אחר. אז הספר של הגנום הוא קובץ אחד, אבל עם המון המון נספחים שאומר לכל אחד מהנקודות מה הווריאציות שיש באוכלוסייה.
אז מיכל, בהקשר הזה תמיד מדברים על זה שהגנום שלי ושל העכבר מאוד דומה, 95% דומה, 99% דומה, אז מה בכל זאת שונה ומה אנחנו למדים מהגנום האנושי?
אחרי שיש לנו את ספר ההוראות הדי שלם, אנחנו יכולים לשאול מה כתוב שם. מה זה אומר לנו, למה אתה ואני כנראה שונים במשהו? מה זה אומר, איך נראה הנוגדן שלנו שכל כך דיברנו עליו בשנתיים האחרונות, נכון? שנותנים את החיסון, נוצרים נוגדנים, מאיפה הם באים?
הקורונה.
למשל, כן, אתה מזכיר משהו שדיברנו עליו לא מעט בשנתיים האחרונות. אז למשל, הנוגדנים שהגוף שלנו מייצר כנגד, נגיד, נגיף הקורונה, הם איזשהם אינפורמציה שכתובה בגנום שלנו, שהוא צריך להיות מתורגם ומבוטא כנוגדנים. אז עכשיו, אחרי שיש לנו את האותיות A ו-T ו-C ו-G בסדרים הנכונים שלהם, אנחנו יודעים בצורה הלאה לקחת את האותיות האלה, לקחת את המפתח, כמו מפתח ברייל, כמו מפתח מורס, אתה יודע, הקודים שאנחנו מכירים ויודעים להגיד עליהם די הרבה, אנחנו יכולים לקחת את הקוד הזה, ולדעת איך ייראה הנוגדן. לא בדיוק איך הוא ייראה, אבל מאיזה אותיות הוא יהיה כתוב. כשלמדנו ביולוגיה, אמרו לנו שהחלבונים בנויים מחומצות אמינו. חומצות אמינו הם באמת אבני היסוד של החלבונים, כל החלבונים בעולם, בכל עולם החי והצומח, ולכן בעצם יש לנו מעבר שהוא דרך מפתח מאוד קטן ופשוט, שנקרא הקוד הגנטי, שאומר, אם ראיתי את האות AAA, סימן שזה החומצה האמינית הזו, ואם ראיתי ATC, סימן שזה חומצה אמינית אחרת, ולכן בעצם ברגע שאתה נותן לי, ולא חשוב אפילו מאיפה, תן לי פשוט אוסף של אותיות, אל תגלה לי אפילו אם זה של בן אדם, או של קוף, או של צמח, או של חסה, או של חיידק, אני יודע להגיד לך איזה תוצר חלבוני ייווצר מזה, פשוט לפי אותו קוד גנטי, אולי אחד המשפטים הכי מרגשים שאני יכולה לשתף אתכם, שזה אותו קוד, ולא חשוב אם אנחנו מדברים על וירוס, לוויתן, אליגייטור, בן אדם או חסה. אין שני קודים.
אז בדיוק בהקשר הזה, אז מה ההבדל ביני לבין החסה?
העניין הוא שכדאי להבין שאנחנו מורכבים מתאים. תאים בתור פונקציה בסיסית של ייצור חי, הם מורכבים בצורה שלא תאמן. והתא הבסיסי שלנו ושל עכבר למשל, זה תכלס אותו דבר. אז רוב ההוראות שמטרה שלהם לייצר תאים, הם אותם הוראות בינינו ובין עכבר. כמו אבני לגו, יש לך את האבנים, הם בדיוק אותם אבנים, אתה יכול לסדר אותם קצת אחרת. אז אנחנו בנויים אחרת מעכבר, רק בגלל שיש לנו קצת גנים שונים, אבל ממש קצת, וגורמים לכך שהמבנה של התאים שלנו קצת יהיו מסודרים אחרת. המוח יהיה יותר גדול, לא יהיה לנו זנב, אבל הפונקציות הבסיסיות המהותיות הן כמעט זהות בינינו לבין עכבר, ואפילו לחסה.
במדע הבדיוני יש את המשחקים האלה שפתאום ישחקו בדנ"א של איזשהו בר ופתאום יצמח לו זנב, אז זה מה שיכול לקרות עכשיו?
זה כבר קורה קודם.
לא מכיר אנשים עם זנב בינתיים.
כי זה קצת לא אתי לעשות דברים כאלה, אבל ניסויים שבהם אתה מגדל איברים של ייצור אחד על ייצור אחר, כבר יש עשרות שנים. זבובים שגדל להם רגל מהראש, זה דברים שברגע שאתה מבין מה כתוב, מה ההוראות, אז אתה יכול לייבא גנים או את ההוראות מתי לבטא אותם ולעשות מניפולציות שכאלה.
החשיבות של המחקר הזה תמיד אומרים באמת תרופות, כמו שדיברנו על הקורונה קודם לכן, אבל גם תרופות ספציפיות שממש מתקנות את ה-DNA.
כן, אנחנו נמצאים עכשיו בעידן, וזה אולי הזדמנות טובה לציין את זה, של התחלה של עידן חדש לגמרי של תרופות. אנחנו מכירים את התרופות הסטנדרטיות שאנחנו יודעים ומכירים, הן יודעות לעכב פעילות של חלבונים. זה בעצם המהות של רוב התרופות של העשורים האחרונים. בעשור האחרון בעצם מתחילות להתפתח ז'אנר של תרופות שאומרות, רגע, בוא נשנה את ה-DNA, או נעשה עליו מניפולציה, או על ה-RNA, שזה המולקולה שהיא זמנית ומכילה את האינפורמציה של ה-DNA, ובעצם נטרגט את עצמנו יחסית ישירות לשם. אז דור חדש של תרופות שכאלה נמצא בפתח, במובן הזה של, אם בעשור האחרון היה סדר גודל של 10-20 תרופות לשנה, של תרופות שמבוססות רצף, בשנה האחרונה הוגשו ל-FDA 600 תרופות שמבוססות על רצף. בשבילהם אתה צריך לדעת את המפה המדויקת, כי הראש הביות שלהם זה רצף ספציפי שמביא את המולקולה, שזה יכול להיות RNAi, RNA, אפילו RNA-H, מולקולה שהתפקיד שלהם זה לעשות מניפולציה על התוכן, ואנחנו מדברים עכשיו על גדילה מערכית, כאמור 600 רק בשנה האחרונה, וזה הולך לגדול מאוד.
אז אני יכול ללכת לרופא בעוד שנתיים, בעוד 10 שנים, 20 שנה, הוא יסרוק לי את ה-DNA, ואז הוא יגיד, התרופה שמגיעה לך זה X, ולמישהו אחר התרופה זה Y?
אני חושבת שלגמרי אנחנו הולכים לכיוון הזה, לדעתי אפילו לא תצטרך לך עוד 20 שנה. אני מקווה שאתה לא צריך ללכת לרופא ב-20 שנה הבאות, אבל נניח שהיית צריך, אז אני מאמינה שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
איך בכלל קוראים את ה-DNA? מה, יש סורק? איך יעשו לי את זה?
את זה אתה כבר יכול לעשות היום, אם יש לך איזה מתנת יום הולדת, אתה רוצה לעשות לעצמך, תאסוף לך איזה $800, ותוכל לקבל את הגנום שלך, מאלף עד תף.
ואז אני הולך עם דיסק און קי לרופא, אומר זה הגנום?
אתה יכול ללכת אפילו עם דיסק און קי די קטן, כי כל מה שהוא ירצה לראות, זה לא את הגנום שלך, אלא רק במה אתה שונה מגנום בריא אחר. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, אתה רק תוכל לספק לו את האינפורמציה של השונות שלך, בוא נגיד, מהמצב שלך, או של הקבוצה האתנית שלך וכולי, זאת אומרת, בעצם, אינפורמציה יחסית דלה, שאתה יכול לזקק מהגנום שלך.
כדי שבמרכאות הוא יוכל לתקן אותי.
זה לא רק מרכאות, הדור הבא של התרופות, שכבר רואים את הניצנים הראשונים שלו בשנתיים האחרונות, כמובן, רק בניסויים, אבל כבר ניסויים קליניים, זה באמת לשנות את התוכן. מאז זה המהפכה של הקריספר, שמאפשרת לשנות את התוכן של ה-DNA ביצור חי, בעצם האופקים נפתחו לגמרי. אתה יכול עכשיו לקחת בן אדם חי ולהגיד, רגע, יש לך מוטציה שהיא לא טובה לך. יש עוד עדיין הרבה טכניקה שצריך לפתור בדרך, אבל יש טכנולוגיה לשנות את ה-DNA.
שאיך משנים, מזריקים לי משהו ואז זה משתנה?
החלבון מבוסס הדור הראשון, שזה בעצם הקריספר, זה קיבלו לפני שנה וחצי את הפרס נובל בתחום, זה חלבון חיידקי שמעורב במערכת החיסון של החיידק, שיודע להגיע למקום מסוים, כמו בתרופות DNA, אתה מכניס איזושהי אינפורמציה, ראש ביות, שמביא את החלבון הזה למקום מסוים, והוא שובר את ה-DNA באופן די אקראי, ואתה יכול להכניס חתיכת DNA שתחליף אותו. הדור הבא של התרופות שכבר כאמור, שום דבר לא בקליניקה, אבל כבר יש חברות וכבר מיליארדים הושקעו בתחומים האלה בשנתיים, שלוש האחרונות, יודעת איך למקום מסוים, לא לשבור את ה-DNA, להחליף את הבסיס ובעצם לקבע את הגרסה התקינה יותר.
אז בוא נדבר פרקטיקה ואתיקה, לאף אחד פה מאיתנו אין עיניים כחולות, אז מתישהו לילד הבא שלי אני רוצה שיהיה עיניים כחולות, יזריקו לו משהו, ואולי יהיו לו עיניים כחולות.
עיניים כחולות זה אפילו משהו יותר מגניב, להגיע לעיניים זה קל.
טוב, מגניב אבל מאוד בעייתי.
לא, אז זה לא בעייתי, טכנולוגיה כבר קיימת.
לא, מחאה עייתית, לא טכנולוגית.
אז קודם כל אני רוצה להגיד שבעיניים כחולות, או דברים מהסוג הזה, אני היום כבר יכול לשנות לא את ה-DNA, אלא את ה-RNA בעיניים. ואני יכול לגרום לבן אדם, אני, זאת אומרת, הטכנולוגיה, שיהיה לך צבע אחר בעיניים, ואפילו רק לפרשך זמן ספציפי, לא לנצח.
לשבועיים יהיו לו עיניים כחולות, ואחר כך זה חוזר להיות חומות.
הטכנולוגיה הזאת כבר קיימת.
ומיכל, את לא רואה בזה בעיה אתית מאוד משמעותית, אחד שכולנו נראה אותו דבר, כולנו נהיה עם גוף של דוגמנים, עיניים כחולות, 1.90 מטר ומה לא?
אז יש לי הצעה, אם אתה ממש רוצה עיניים כחולות, תלך לרופא עיניים, תבקש ממנו עדשות תכלת כאלה, והכל יהיה בסדר. אז אני כן רוצה דווקא ללכת לעניין האתי, וגם לעניין של הפוטנציאל. יש באמת מחלות או תופעות, או כמו שאמרת, צבע עיניים, שהן מאוד מקומיות, וארז אמר נכון, שזה אתה יכול לעשות גם היום. מה קורה כשאתה רוצה לשנות גן שהוא בכל תא ותא בגוף שלך? זה משימה מאוד אחרת. כמובן שזו משימה להתערב אליה בשלב העוברי, בשלב שבו אתה אולי עושה דברים שיש להם באמת קשיים אתיים מאוד מאוד משמעותיים, כמו למשל ברירת עוברים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקומות שאנחנו לא רוצים ללכת אליהם, מה שכן, ילד שנולד עם פגם מסוים שהוא לא יכול לפרק קבוצת שומן, ובעצם חייו הולכים להיות מאוד מאוד רעים, וגם המצב הניווני, נגיד, שלא נותן לו שום עתיד.
אבל זה לא פשוט ילד שיהיה שמן וירדו עליו בבית ספר?
ממש לא. זה ילד שיתחיל לעבור מחלה ניוונית, ובעצם יאבד כל יכולות, כי אין לו איזון נכון באיזשהו רכיב שומני. ואם היית יכול להחליף בכבד, או באתר המטרה, בדיוק בשיטות שארז אמר, זאת אומרת להחליף על ידי קריספר או קריספר מודרני יותר, שבו אתה בעצם חותך, מחליף, תחשוב על זה בתור מספריים ודבק. זאת אומרת, אתה בא ואתה עושה תיקון, כמו שיש לך איזה קד שהוא שבור, ואתה מחליף לו את הידית.
אנחנו לא קדים, אנחנו בני אדם, יש אנשים קצת יותר שמנים, אנשים פחות שמנים, יותר נמוכים, עם קרחת, בלי קרחת, זה כל הכיף באנושות.
נכון, אז כמו ששמעת, לא דיברתי לא על קרחת ולא על צבע עיניים, אלא דיברתי על מחלה ניוונית, שגורמת לחיים מאוד מאוד קשים, למשפחה ולילד, והוא יוכל לחיות חיים מלאים טובים, אם היינו מחליפים לו, על ידי החלפת הידית הזו של הקד. עכשיו, כמובן, שאני כן רואה קושי אתי בזה שהסכנה בהחלפה ובבחירה של עוברים, הסכנה בניצול רק לצרכים אולי שבאמת מונעים את השונות הכל כך חשובה באנושות, ובאמת אני מסכימה איתך לגמרי, העובדה שחלקנו גבוהים ונמוכים וחכמים ולא חכמים ומדברים יפה ולא מדברים יפה נותנת לנו את הטעם של אנושות מורכבת. אני חושבת שאנחנו לא שם, וצריך באמת שהאספקטים המשפטיים והאתיים יהיו בחזית ולא יישארו לסוף הדרך. בהחלט נכון.
שמי יקבע את זה?
שאלה מאוד טובה, זה לא ברור. מה שכן ברור, שהטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהר מאשר הפרקטיקה האתית.
שזו הבעיה.
בדיוק, ויש פה עוד שאלות מובנות. הדוגמה שמיכל הביאה, ברור שאתה רוצה לתקן את העובר הזה, אבל גם במקרה הזה יש בעיות אתיות. למשל, אתה החלט על העובר, החלטת גם לכל הצאצאים שלו, שלא יהיה את המוטציה הזאת, אבל אולי המוטציה הזאת היא כזאת שהיא מגדירה את היכולת השכלית, ויהיה תרופה למחלה הזאת.
טוב, מוטציה גם עוד מדרווין, ככה האנושות מתפתחת וכל המינים על פני הגלובוס, ככה הם מתפתחים באמצעות מוטציות.
נכון, אבל אתה גם יכול לחשוב על דוגמאות שהן אפילו לא קליניות. אנחנו מבינים היטב יחסית את מגנון הפחד. אפשר לדמיין מצב שבו אנחנו נוכל לתקן ולגרום שאנשים יוולדו עם רמת פחד הרבה יותר נמוכה.
צבא סין יזריק לכולם איזה משהו, והחיילים לא יפחדו.
יזריק לעוברים.
של החיילים העתידיים.
אז למשל.
וזו שאלה אתית מבחינתך?
בטח. מה יאמין האנושים? איזה שאלה?
מי יחליט? אולי בסין באמת יחליטו שצריך שאנשים לא יפחדו.
לא אני, אבל באמת, אנשים יכולים לקחת החוק בידיים. הזכרת את סין, היה דוגמה שלכאורה מאוד אתית. משפחה שאבא היה חולה ב-HIV, אז הוא אמר, רגע, אני מכיר מוטציה בגן שנקרא CCR5, שאם נעשה את המוטציה הזאת, אי אפשר לדבק ב-HIV. אז הוא לקח את העובר, זה התאומות של הסיני הזה, ובעצם הוריד להם את הגן של ה-CCR5, ועכשיו הם לא יכולים להידבק ב-HIV. לכאורה מצוין, הבעיה היא שהטכנולוגיה הנוכחית, כיום, הקריספר, הגרסה שבה השתמש, מייצרת כנראה מוטציות בתור סייד אפקט. הסיכוי שהם לקבל סרטן הוא גדול.
זאת איידס הם לא יקבלו, אבל סרטן כנראה כן.
זהו, אז זה... המשלה הסינית החליטה שהוא חטא, הכניסה אותו לכלא. אבל זה באמת שאלות שקטונתי, הרבה אנשים יצטרכו לחשוב ולהחליט איך מתקדמים איתם.
הנושאים האתיים, אמר נכון ארז, שהם באמת עוקבים, הרבה פעמים נשארים מאחור, אבל אני כן רוצה להגיד שבשנות ה-90, לחזור רגע להיסטוריה, כשיצא הפרויקט, בסך הכל הוגדרו 5 מטרות, לא 50 ולא 2. המטרה מספר 5 היה להכניס את הנושאים האתיים והמשפטיים כבר בתחילת הדרך ולא להשאיר אותם לסוף הדרך. זו הייתה החלטה מאוד נבונה. בהקשר הזה, אולי אנחנו רואים את היתרונות שלמשל, בגלל ההחלטות האלה, הרבה מאוד חברות לא קנו חתיכות בגנום, כמו שאנחנו יודעים לקנות חתיכה מהכינרת וחתיכה מים התיכון, כדי לבנות עליו מלון פרטי.
גם בהקשר הזה היה דיון מאוד משמעותי, האם אפשר לרשום פטנט בכלל על הגנום, כי זה משהו שהוא שייך לכולנו, למה שחברה פרטית תעשה מזה כסף?
נכון, וחברות עשו מזה כסף.
אז באמת בתחילת הדרך היו סיפורים די מעניינים, ואפילו מתאימים לסרט בנטפליקס, איך חברות מסוימות החליפו שתי אותיות ב-DNA, ואמרו זה לא הגנום, זה משהו אחר. אבל הדבר הזה די נגמר, ומבחינה מסוימת הוא עכשיו במצב יותר מאוזן, שאנחנו מעודדים וחשוב שחברות ייקחו לא חתיכות בגנום, אלא מחלות, והייתי אומרת תופעות חשובות לאנושות, כדי באמת לקדם אותם. שאלת שאלות טובות לגבי דרווין. עכשיו, יש הרבה אנשים, ואולי אני יכולה להגיד שגם אני ביניהם, שממש רואים את הרפואה המודרנית ואת הרפואה הסופר מודרנית, כולל הגנומית, בתור באיזשהו אופן התערבות בדרוויניזם הטהור הזה.
במקום יד נעלמה, יש את היד של המדען שמתערבת.
נכון? אני מאמינה שאין ולא צריך להיות גבול לחקר האנושי וליכולות המדעיות. אני חושבת שמה שמגביל אותו זה רק הדמיון האנושי, וכמו שאנחנו יודעים, הוא לא כל כך מוגבל, לשמחתי, אבל בפרקטיקה חייבים להיות רגולציה, ודיברנו על הצבא הסיני, ודיברנו על צבאות אחרים, וכמובן הדברים האלה צריכים לעבור רגולציה מאוד חשובה, ואני מאוד שמחה שהיום בשביל לעבוד עם אינפורמציה, בוא נגיד, גנומית של בני אדם ושל תינוקות ושל ילדים ושל עוברים, נדרשות רגולציות מאוד חזקות, וטוב שכך. זה קצת מעיק לנו כמדענים שאנחנו צריכים למלא יותר מדי תפסים כדי להתקדם במחקר, שאנחנו תמיד אוהבים להתקדם מהר יותר ממה שהרגולציה מאפשרת לנו, אבל בסוף אני שמחה שהיא קיימת והיא מגבילה אותי.
אני מסכים לגמרי, אני חושב שיש אבל מקומות שדווקא ההתערבות הזאת יש להם יתרונות, ולכן הסיפור הוא כך מסובך. יש דברים שהם חצי גבולים. לדוגמה, יש שבטים שיודעים שולי פנינים ועברו אבולוציה טבעית ויודעים לצלול למוטציה שמאפשרת להם להיות בלי חמצן יותר זמן.
לצלול יותר עמוק ולהחזיק מתחת למים הרבה יותר
כן,
זמן.
כן, בדיוק. אז אולי זה דבר שספורטיבית, הרבה אנשים היו רוצים לרקול. בטיבט יש אנשים שיכולים לחיות עם רמות חמצן יותר נמוכות. אנחנו יודעים מה המוטציה שעושה את זה.
אז תפתח אפליקציה בפלאפון שלך, תראה האם אני רוצה את זה, את זה, את זה, ותקבל את התוספות האלה?
אז בתור עובר, זה שאלה.
ההורים יחליטו, העובר לא יכול להחליט.
בתור בוגר, כשהטכנולוגיה מבשילה ויכולה לעשות את השינויים האלה אפילו לאורך זמן, תיקונים ב-RNA הם זמניים, אז זה אולי כבר נראה לי יותר פתוח אתית.
היית עושה את זה אבל לעצמך, כי כמו שאמרת, פתאום אתה יכול לקבל סרטן על הדרך.
תלוי עד כמה הטכנולוגיה בשלה. קריספר הדור הנוכחי הוא מאוד מאוד בעייתי. הדורות החדשים של ה-Base Editors הרבה הרבה יותר בטוחים. אבל אפשר לחשוב במקומות שזה ברור שאנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה. אנחנו בתור בני אדם לא בנויים למסעות בחלל. אנחנו לא יכולים לנסוע בחלל עם הפיזיולוגיה שלנו לטווח ארוך.
כי אין כבידה, חמצן בעייתי.
אנחנו הצטגלנו לכדור הארץ. אם אנחנו רוצים לקחת אסטרונאוטים שיחיו עשרות שנים, אולי את כל החיים שלהם בחלל, בני אדם נוכחים כנראה לא יכולים לעשות את זה.
אז אילון מאסק, אתה ממליץ לו לקחת אותנו ולעשות איזה שינוי?
אז נאסא כבר הכריזה שיש לה בתוכנית ל-100 שנים הקרובות, זה להגיע למאדים, לצאת למערכת השמש, ולייצר אנשים בהנדסה גנטית שיוכלו לחיות בחלל. זו מטרה של נאסא מאוד מוגדרת ומאוד טבעית.
מפחידה אבל.
אבל אין לנו, בתור המין האנושי, אם נרצה לצאת ממערכת השמש, כנראה צריך לייצר אנשים שיכולים לעשות את זה. פיזיולוגית כרגע, המין האנושי לא יכול לעשות את זה.
ילך אתכם יותר רחוק, צפון קוריאה פתאום מחליטה שהיא צריכה חיילים בלי פחד, חיילים שיש להם ראיית לילה, חיילים שפשוט יכולים להילחם מכונות מלחמה שיהרגו למען המולדת.
ברור לגמרי שזה סוגיה אתית סופר מורכבת, ויש דברים טובים ויש דברים רעים.
לא, אפילו לא אתית, אני חושב אפילו במובן יותר רחב.
גם חברתית,
זה יכול לחסל את האנושות.
נכון, אבל זה יכול גם מאוד לקדם את האנושות, ואנחנו צריכים לקוות שהאנושות תהיה מספיק בוגרת להשתמש בדברים הטובים ולא בדברים רעים. הרבה הצער זה לא עובד. בדיוק, זה הכאב. אבל מצד שני, אם כולם יקבלו גן להיות חכמים, אז הם כן יבחרו בדברים הטובים.
Dolly is the name of the first mammal, yes, a sheep ever to be born as the result of cloning. Cloned from an adult sheep in a laboratory. Dolly is doing fine, thank you. She is 7 months old already. And from the scientific community to the water cooler, we human beings have had a future, or seen a future at least, that had only been imagined up until now. If a lamb, why not a man?
אם אני לוקח אתכם לפריצת דרך מדעית לפני 30 שנה שהייתה משמעותית, הכבשה דולי, השיבוטים, שאז גם דיברו על זה שישבטו אותנו, את הכלב, את הכבשה, כל דבר אחר, ואחר כך התבררו שיש בזה המון המון בעיות, אנחנו לא נתקלים עכשיו בדיוק באותו הדבר, שהכותרת נשמעת מאוד מאוד טוב, ריצוף הגנום, אבל עוד שנייה נגלה פה ים בעיות?
אתה יודע, להשלים ספר כזה שנקרא הגנום, זה רגע נורא מרגש ולא קשור עכשיו למה נעשה איתו. גם הליכה לירח לא שינתה חוץ מבאמת איזה הישג של האנושות שהוא ממשיך לרגש הרבה מאוד אנשים ובצדק. אז זה אחד לגבי ההשלמה של הדבר. עכשיו אני כן דווקא רוצה לקחת את הדוגמה שארז סיפר על הטיבטים. קח אותנו 500 שנה אחורה והיה שבט שעלה מגובה פני המים מאזור בייג'ין, שבט הן, שהם טיפסו להימלאיה, והיה פאונדר, היה איזה מישהו שהיה בו את המוטציה באופן אקראי, לא קריספר ולא Human Genome Project, אלא קרתה באופן אקראי, וכמו שאתה יכול להבין, היא נתנה יתרון עצום כשהם עלו מגובה פני הים, לגובה של 4,000, 5,000 ו-6,000 מטר מעל גובה פני הים וגם יותר. היום כל השבטים של הצ'רפות של טיבט הם בעצם תולדה של היתרון האבולוציוני העצום שהיה אז, ובאמת יש מוטציה שאנחנו מזהים אותה, מכירים אותה, אנחנו יודעים אפילו לתארך אותה. היא די צעירה, דרך אגב, כמה מאות שנים בסך הכל, והיא נתנה יתרון. אז עכשיו תחשוב שאנחנו בסיטואציה הזו, במקום לחכות לאופן אקראי שיהיה מוטציה כזו, וסיפורים דומים יש על המוטציה שגורמת לפירוק חלב באירופה, שבעצם החקלאות הפכה לזה שמוצרי חלב הפכו להיות מאוד חיוניים, ובעצם המוטציה שמאפשרת לנו לפרק את הלקטוז, היא מוטציה שהתקבעה באוכלוסייה האירופאית. עכשיו יש לך איזשהו תהליך שאתה יכול להאיץ את זה, בין אם זה לטיפול במחלות, או בין אם לתאימות יותר גבוהה, אני אפילו אהיה נועזת רגע, ואני אגיד, העולם מתחמם, ישנה שאלה פתוחה, האם אנחנו יכולים להחזיר את המצב הזה אחורה, ומאוד ייתכן שההתחממות ההולכת וגדלה בעולם, או לחילופין, מים נקיים יהיו בחסר, או חיטה לא יהיה מספיק להכיל את העולם, האם היינו יכולים לייצר לא את החיילים הצפון קוריאנים, אלא חיטה שבעצם יכולה להכיל יותר אנרגיה בפחות שטח.
או לתכנת אותנו שאם חם, אז זה יהיה פחות חם, גם אם זה 50 מעלות, זה ירגיש לי כמו 23.
נכון. זה מה שמקודם דיברנו על הסתגלות, בין עם מאדים ובין עם כדור הארץ, עם השינויים הכל כך דרמטיים שבו. אז אפשר להתחיל בחיטה, כי אנחנו יודעים את הטכנולוגיה, ואפשר להכיל את זה על ה-human genome בפני עצמו, הוא הרבה פחות משמעותי מאשר Human Genome בהקשר של חקלאות, פתוגנים כמו וירוסים, חיידקים, מיקרוביום וכולי. האינטראקציה בין היצורים היא זו שנותנת את הכוח ל-Human Genome. אתה אמרת נכון, אולי זה לא החיטה שאנחנו צריכים לטפל עליה באנשים, אבל למה לא גם וגם? למה לא למצוא את האופטימום של החיטה ביחס למה שאפשר לעשות באופטימום האנושי? והקרוסטוק הזה, המין דיבור, הריקוד הזה, הטנגו, בין יצורים אחרים ובין האדם, שהוא בסך הכל צריך להגיד את האמת, הוא חלק מהטבע, ואני לא בטוחה שהחלק הכי מרגש בו. צריך לחשוב על זה ככה, לטעמי.
מחיר הטעות אבל מצטער להרוס לכם הוא לא גדול מדי? אם אנחנו נתכנת את החיטה ופתאום אנחנו נהרוס אותה או נהרוס את האדם, תינוקות יתחילו למות, זה מחיר מאוד גבוה.
זה שאלה שאפשר לשאול לכל דבר, אבל בוא נשים את הדברים בפרספקטיבה. זה לא שיצא עכשיו מאמר שאחריו העולם נראה אחרת. זה תהליך, מיכל הזכירה את זה, כבר עשרות שנים, אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו לנדמרק שלו, אבל התהליך הזה כבר נמצא עמוק. היום חולה סרטן, דבר ראשון, בודקים לו מוטציות ספציפיות. סרטן זה מחלה של מוטציות.
יש פה המון סרטנים ואפשר לזהות ספציפית מה מתאים לו ומה קרה לו.
להחליט איזה טיפול, זה היום כבר קנוני לגמרי. זה הסטנדרט בטיפול, וזה רק הולך ומתקדם, להחליט לסמך הרפרטואר הגנטי של חולי סרטן אחרים. מגיע חולה במחלה גנטית, אז אנחנו יכולים היום למצוא את המוטציה, ולהחליט לפי זה מה המחלה, לעשות אבחון, לראות באיזה מסלולים היא מעורבת, הגן שבה יש את המחלה. הדברים האלה כבר קורים.
אז השלב הבא זה באמת מציאת מאות תרופות לסרטן, דרך פיצוח הגנום, לך יתאים משהו אחד, לי יתאים משהו אחר, ולמיכל משהו שלישי?
זה תהליך שכבר קורה. בשאיפה זה לא רק לסרטן, אבל צריך לשים פרספקטיבה. המחלות האלה מורכבות מאוד. מחלות גנטיות, יש מוטציה אחת שאותה אתה צריך לתקן. סרטן זה מחלה...
הרבה סרטנים פשוט.
לא בדיוק, אלא יש בתוך התא הרבה מאוד תהליכים שגורמים בעצם לאבולוציה בתוך הגוף. זה יותר מורכב, אבל אם רוצים להיות אופטימיים, כן, אני באמת מאמין שהטכנולוגיה הזאת היא סופר חיונית בשביל לפתח תרופות גם לסרטן ומחלות מורכבות.
אני מסכימה לגמרי, אני רק רוצה לתקן. זה לא בגלל שיש הרבה סוגי סרטן. כל סרטן הוא בעצם אבולוציה של תאים שהופכת להיות איזה מין קולוני, מין אוכלוסייה, עם הרבה מאוד שונות בתוכה, והאתגר, בוא נגיד, בסרטן, האתגר הראשוני הוא באמת להכיר מה השתנה. כי זה מחלה של שינויים, זה מחלה של מוטציות, כמו שנאמר נכון. אני רוצה להוסיף עוד מימד, היא לא רק מחלה של מוטציות, היא מחלה של השתנות של מוטציות. זאת אומרת, אפשר לחשוב על סרטן בתור אוכלוסייה של תאים שגדלה בתוכנו ועוברת שינוי. והחוכמה היא לדעת איזה שינויים היא עברה ולתקוף את הסרטן בשיטות שעכשיו אנחנו מדברים עליהן כשיטות מאוד מודרניות, כמו רפואה מתואמת אישית, זאת אומרת להכיר את הסרטן ולמצוא את הנקודת כשל שלו בשלב שהוא עדיין לא התפתח אבולוציונית למקום שכבר כמות השינויים וההיקף של השינויים הוא גדול מאוד. ובאמת בשנים האחרונות ישנה פריצת דרך מטורפת בטיפולים בסרטן שעובדים לא בדיוק אפילו על הסרטן עצמו, אלא על המערכת האימונית האישית שלנו, האישית. אנחנו לומדים את המערכת האישית שלנו, ונותנים למערכת לתקוף בצורה ספציפית את הסרטן האישי שלך, כל אחד את שלו. וזה בפני עצמו גישה מהפכנית, חדשנית, והיא לא הייתה יכולה לעשות בלי להבין את המנגנונים, נגיד, המורכבים של מערכת האימונית, ואיך היא מכירה תאים שהופכים להיות שונים בתהליך הסרטני. עכשיו, תהליך סרטני הוא לא שונה בהרבה, זה ישמע קצת מוזר, מתהליך עוברי, שבו תא אחד שהיה משהו גנרי לגמרי, הופך להיות תא כבד ותא לב ותא ריאה ותאים מסוגים שונים, גם שם יש פה איזה תהליך של התפתחות והתמיינות, שהוא כמובן יוצר בסוף את האדם השלם, אבל הכלים שעוזרים לנו להבין התפתחות והתמיינות, הם לא שונים בהרבה מהכלים שעוזרים לנו להבין התפתחות של סרטן, כי זה גם התפתחות.
אז דיברנו על 30 השנים האחרונות, בוא נדבר על 30 השנים הבאות, אז עכשיו פותחים איזשהו סוג של דאטאבייס למפות את כל המוטציות, החל מגודל האף שלי מול גודל האף של אחרים, ועד באמת הסרטן, על איזה דבר הוא יושב ומה עושים איתו?
התהליך הזה כבר מתרחש בעשור או שניים האחרונים. מה שדבר ראשון התגלה, שרוב התכונות הן לא נקודה אחת בגנום, אלא זה קומבינציה של הרבה נקודות. למשל, גובה, אנחנו יודעים שיש איזה 1,000 גנים שמעורבים בשינויים של הגובה.
רק נסביר שהשילוב בין הגנים האלה בסוף קובע אם תהיה גבוה או נמוך.
כן, ומה יהיה הגובה שלך? זה נכון גם לגבי האינטליגנציה. אנחנו יכולים לחשב באופן כללי יש עבודה של עמית של מיכל, שי קרמי, שיודע למשל להגיד לך באופן סטטיסטי לגמרי, אם יש לך רשימה של עוברים, לבחור את העובר שכנראה קצת יותר חכם. זה עדיין סטטיסטי.
זה יהיה איינשטיין, זה יהיה מישהו ש...
ממש, ממש, ממש לא, אבל אתה יכול, אתה רק יכול להראות שיש... יש לך יכולת סטטיסטית לבחור משהו. זה עדיין לא משהו ברמה הפרקטית. וזה כנראה גם לא הולך להיות.
והרמה הפרקטית זה ההורים פשוט יבחרו את האיינשטיין ולא את הלא איינשטיין.
זה מאוד מורכב, כי כאמור יש המון המון גנים. אז אולי זה לא דוגמה דווקא טובה למה שאפשר לבחור, אבל כן אפשר לבחור רגישות ללקטוז. יש רפרטואר שלם של תכונות שאפשר לבחור, ואני חושב שדיברת על השנים הבאות, זה בעיקר היכולת שלנו לכתוב. זה, אני חושב, המהפכה הכי דרמטית שקורית.
לשכתב את ה-DNA.
בדיוק.
שבעצם ווטסון וקריק לפני 50 שנה, וגם פרנקלין שלא זכתה בפרס נובל, הם ראו את הסליל הכפול, ועכשיו אנחנו מגיעים איך אנחנו, האדם, משכתב את הסליל הכפול.
כן, אני באופן אישי חושב שדווקא בשנים הקרובות נראה שינויים ב-RNA, בתור המקום שיהיה החזית התרפיוטית. כי ב-RNA אין לך את הצרה הזאת שעשית שינוי, הוא נשאר לנצח. זה אמנם צריך לקבל את התרופה שוב ושוב, אבל אתה יכול להפסיק, זה זמני.
זאת אומרת, השכתוב הוא, כל עוד אתה מקבל את התרופה, יש את השינוי, ברגע שהפסקת לקחת את התרופה, הכל חלף וזה חוזר.
בדיוק, ואני חושב שזה מהפכה מאוד דרמטית, שמתרחשת ממש עכשיו, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, זה היה נראה מדע בדיוני בעיניי, רק לפני 5 שנים.
איפה זה קורה, חוץ מקורונה?
יש כמה חברות שכבר קמו בתחום הזה, הדוגמה הראשונה שאפשר להזכיר זה סרפינה, סרפינה היא איזושהי מחלת כבד גנטית, יש מוטציה מאוד ספציפית של אנשים שחולים במחלה הזאת, האנזימים האלה יכולים לתקן, ואולי אפילו היופי, וזה נוגע משהו שאני עוסק בו באופן אישי במחקר, יש לנו אנזים בכל אחד מהתאים שלנו שיודע לשנות את התוכן, תפקיד שלו בחלק באופן הטבעי שלנו, ללכת לגנים מסוימים ולהגיד, אני רוצה שבארן שלך יהיה כתוב משהו אחר מאשר ב-DNA במצבים מסוימים. אז אתה יכול לגייס את האנזים הזה, אתה אפילו לא צריך להכניס מכונה כמו קריספר, אתה יכול לגייס את האנזים הזה ולהגיד לו, תלך למקום שאני רוצה, ותשנה, הזכרתי את המחלה הזאת סרפין A, ושם אתה יכול לגרום בעצם לקבל גרסת תקינה, כל עוד אתה נותן רק הנחיות לגן הזה להגיע למקום שאתה רוצה ולתקן את המוטציה.
אחד הדברים הכי מעניינים שקורים היום בגנום, מעבר לרצף ולשלמות שכבר דיברתי עליה, זה העובדה שיש לנו הבנה הרבה יותר גבוהה של הוראות הפעלה, כמו שאתה הגדרת, וזו הגדרה נכונה. זאת אומרת, אני אפילו אשתמש בביטוי ששמעתי ממורי חיים סידר, שהוא קורא לזה טעמי המקרא. זאת אומרת, לא רק מה כתוב בטקסט, בסידור, אלא איך אתה שר אותו, איך אתה באמת עושה את הטעמים, טעמי המקרא, שזה בעצם איזשהו שפה מעל השפה של ה-DNA, כלומר, זה הקישוטים שכתובים מעל האותיות, שמגדירות בעצם איך להפעיל את האותיות, איך לכוון אותם. ומה שבאמת ארז ציין, נכון, זה ששינויים גנטיים הם עדיין ברמת הדבר שצריך לקרות בעובר, ואנחנו לא יודעים שלא גרמנו תוך כדי, כמו באמת סיפורי דולי, שתוך כדי זה לא גרמנו להאצה בזקנה ובמחלות ריאות, והרבה מאוד תופעות שבעצם ראינו שבדולי הזקנה שלה היא בעצם הזקנה של ההורים שלה.
שנזכיר פשוט שכפלו את דולי, הייתה דולי חדשה, נראתה צעירה, אבל פשוט במקום להתבגר תוך 15 שנה, זה קרה לה תוך שנתיים.
כי בעצם סחבה את האינפורמציה הגילאית של ההורים, שזה באמת של התא המקור שלה. עכשיו, מה שקורה, באמת כל התרופות וכל הגישות שעובדות רק על טעמי המקרא, נקרא לזה, רק על ה-RNA או המטילציה, או לא כל כך חשוב אפילו מבחינה פורמלית מה זה, זה אומר שאנחנו יכולים לשנות את הסוויץ', את הדימר, שמפעיל דברים וסוגר דברים, או לחילופין אפילו רק את התוצאה, את האור שנדלק ונחבא, שזה אומר ה-RNA בעצם, והיום אנחנו רואים ששימוש ב-RNAi, בעצירה של RNA, בפירוק יתר של RNA, או בעיצוב, עיצוב מבחינת יציבות, של RNA יכולים לשנות בעצם ללא שינוי גנטי עמוק, אבל כן שינוי ברמה הגנטית, הייתי אומרת הטרנזיינית של מצב הביניים, שזה ה-RNA. אנחנו מכירים את ה-RNA, ראינו את הפלאות שהוא עשה באמת בנושא של קורונה, אני דרך אגב אישית מאמינה שהרבה מאוד מהחיסונים העתידיים יעברו להיות רק מולקולות RNA בגלל הוודאות והביטחון שראינו ביכולת השימוש שלהם בתקופת הקורונה, וזה בעצם גם פתח עולם חדש של שימוש מאוד מושכל ב-RNA כדי להפעיל מערכות, שזה משהו שלא היה בעבר, זה משהו שאנחנו נראה בהיקפים שלא ראינו קודם.
במקום תרופות פסיכיאטריות נוכל ללכת לרופא והוא ישנה לנו את ה-DNA.
לגמרי. גם היום תרופות פסיכיאטריות עובדות ברמה מאוד 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 פשוטה, הן בסך הכל מנסות להחזיק לנו את הנרוטרנסמיטר יותר זמן בסינפסה, זה הכל. זה משהו מביך כמה זה פשוט. וקצת באמת לא מספיק ספציפי ולא מספיק מדויק, אבל בגדול הם עובדים על ידי שינוי שיווי משקל. זה הכל.
אם אתם באים לרופא והוא ממליץ לכם תרופה שמשנה את ה-RNA בלי חשש לקחת, או בכל זאת גרעין של מלח לחשוב אולי יהיו תופעות לוואי שאנחנו לא רואים אותם, נראה עוד 15 שנים?
אני לוקחת.
הרגולציה היא דבר מאוד רציני היום בעולם של תרופות. תרופות שמאושרות עברו תהליך מאוד מאוד ארוך ומקיף, שיבדוק שאין סכנות, שאין דאגות. אם זה מגיע, אם הרופא מציע לך, כנראה שזה עבר סף סביר של בדיקות שזה לא מזיק.
טוב, בנקודה הזאת נסיים. נקודה אופטימית בסך הכל, לא?
לגמרי.
ארז לבנון, מיכל ליניאל, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, היה כיף.
תודה לכם, יום טוב.
כאן סיימנו, הארץ השבוע, חג פסח שמח, אמיר פקטור הפיק, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אנחנו כאן מדי יום שלישי, נחזור בשבוע הבא עם פרק רגיל, להתראות.